שלום וברכה. אנחנו דיברנו פעם שעברה ביחס למה שהרמב"ם אומר, מה שמורגל בפי בני האדם. הוא אומר שהכל זה בגזירת השם וכולו. אז הוא אומר, אני מוכן לקבל את הדברים האלה, אבל בהקשר מסוים. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יצר עולם שיש בו חוקי טבע, וגם חלק מהחוקים שהוא קבע זה שתהיה בחירה חופשית לבני אדם, ואם כל מה שיצא אחרי כל החשבון הזה, כן, כלומר, מה שקורה במציאות יוצא שהוא בעצם תחת הגזירה של השם, לא במובן שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתערב בכל דבר ודבר, אלא כמו שאמרנו, הוא יצר עולם שעל פי רצונו, שכפול החוקים שאותם הוא קבע. זה נקרא בגזרת השם, כלומר הכוונה כל מה שכלול בחוק האלוהי בנוגע לכל דבר במציאות, בין חוקי הטבע ובין אפשרות הפעולה של האדם באופן חופשי, וגם זה חוק שחקק אותו הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה רוצה לקרוא לזה גזרת השם, אז אני מוכן לקבל, אבל אם אתה מתכוון לומר שיש התערבות במובן הזה שכל מה שקורה בכל רגע זה הגזרה האלוהית, כן, אם הכוס הזאת עכשיו הגיעה לפה, אתה רוצה להגיד שיש עכשיו התערבות אלוקית שהדבר הזה יקרה, הדבר הזה, אומר הרמב״ם, הוא ודאי לא נכון. ואם נשים לב, הרמב״ם לא שולל את זה רק ביחס למעשים של בני אדם, גם ביחס לטבע הוא אומר. כלומר, לא רק במעשים של בני אדם ששם פשיטה שיש יש חופש בחירה, אלא גם ביחס לחוקי הטבע לא נכון לומר שכל מה שכן, נניח שהאבן עכשיו נופלת, כמו שהוא הביא את הדוגמה, מלמעלה למטה, על פי חוק הטבע, זה לא נכון לומר שעכשיו, ברגע הזה, אלוקים לוקח את האבן וכביכול מוריד אותה למטה. זה לא נכון. עכשיו, כן.
הוא חלק על הכוזרי, שאומר שהשם כאילו כל הזמן מלמדי את המציאות?
לא. זה הרמב"ם יכול להסכים, אבל זה לא במובן הזה של שהוא עושה כל דבר שקיים במציאות כרגע. אני אסביר מה ההבדל בין עשייה לבין המושג הזה שאתה מדבר עליו. אבל כדי לעשות בזה סדר קצת, צריך לעשות בהירות וסדר במושגים. יש שלושה עניינים. או ארבעה עניינים. אחד, הבריאה. שברא הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא לזה העשייה של השם. כן, עשייה אקטיבית של השם שנוגעת אל הבריאה. יש את קיום הבריאה, יש את ידיעת השם, ואיך זה מה שקורה במציאות, זה המושג השלישי, והמושג הרביעי, יש את השגחת השם, מה שקורה בעולם. עכשיו שנסביר את המושגים, אתם תראו שהכל נהיה ברור. הבריאה שברא השם זה דבר שקרה באופן חד פעמי, מה שידוע לנו, ביחס להיסטוריה של המציאות. חז"ל אומרים שהוא היה בורא עולמות ומחריבן, אז יכול להיות שיש גם כן עוד דברים מעבר למציאות שלנו, מבחינת המציאות שלנו, כן? כלומר, מבחינת המציאות שלו, הכוונה הקוסמוס, כמו שאנחנו מכירים אותו, בכל מה שכלול פה. זה היה אירוע חד פעמי של הבריאה. הוא ברא את כל ההוויה הזאת, כל המציאות שאנחנו מכירים, יש מאין. כלומר, זה העשייה האלוקית. זה מה שכתוב בתורה בספר בראשית. כן, שכתוב יברא השם, את האור, את החושך, את התנינים, את האדם. כן, ואחר כך כתוב בסוף, אשר ברא אלוהים לעשות. זה מוסכם. השאלה, מה קורה אחרי שהבריאה הזאת היא קיימת? עכשיו נוסיף. הבריאה הזאת היא שהקדוש ברוך הוא יצר אותה, אנחנו יכולים לראות בה שני עניינים. אולי שלושה אפשר לומר. אחד, ואני אומר את הדברים על פי התפיסה של הרמב״ם, אני אסביר אחר כך בהמשך, לא רק הרמב״ם, גם הראשונים אחרים הבינו את זה בצורה כזאת, בכיוון הזה באופן כללי. הבריאה הזאת מחולקת לשלושה חלקים. אחרי שהבריאה הזאת כבר קיימת. יש בבריאה אירועים שבהם אנחנו רואים שיש חוקים קבועים שעל פיהם האירועים האלו מתנהלים. כן, זה מה שנקרא חוקי הטבע. כן, זרוק, תעזוב את האבן במקום גבוה, היא תרד למטה. היא לא תעלה למעלה. נכון? אם אתה תפעיל כוח מסוים, במשקה של בן אדם, יופעל כוח מסוים על קיר, בעוצמה מסוימת, הקיר יישבר. כוח פחות מזה, לא ישבור את הקיר. נכון? אי אפשר לשנות את זה. זה חוקי טבע. המים של הים, יש להם תהליך עידוי. זה חוקי טבע. השמש מחממת. זה חוק טבע. כלומר, זה המרחב במציאות ששולטים עליו חוקים קבועים של התנהלות. זה חלק אחד. אני מדבר עכשיו אחרי שקשכו ברת הבריאה הזאת. הראשונים גם סברו, וזה בשונה מהתפיסה שיש לנו היום, או לפחות ממה שאנחנו נוטים לחשוב, זה שיש מרחב מסוים במציאות שהוא לא כפוף לחוקי טבע, הם קראו לזה מקרים. אז אני אביא דוגמה למה שהם סברו שזה לא כפוף לחוקי טבע. נניח שיש לנו עלה שנופל מן העץ. העלה הזה הוא יכול ליפול על צד אחד שלו, להגיע לרצפה ולהיות על צד אחד, הוא יכול להגיע לרצפה ולהיות על הצד השני. האם יש חוקי טבע שקובעים על איזה צד הוא ייפול? בתפיסת רבותינו הראשונים אין חוק טבע כזה. זאת אומרת, חלק מהמרחב של המציאות, הקדוש ברוך הוא יצר אותו באופן כזה שהוא יהיה נתון למקרים. אין בו שליטה של חוקיות קבועה. הדבר השלישי זה מרחב הפעולה של בני אדם. גם פה הקדוש ברוך הוא חוקק חוק שנקרא חוק הבחירה החופשית. זאת אומרת שהיצור האנושי יש לו אפשרות בבחירתו, לא על ידי גורם חיצוני שכופה אותו. על זה אנחנו מדברים כל הפרק הזה. להיות פועל פעולות מסוימות, ובתוך מה שכלול במרחב מסוים של הפעולות הללו, יש לאדם בחירה חופשית. אין חוק טבע שכופה אותו. כן? זאת אומרת, זה שהאדם, הנפש שלו, יש בה בחירה חופשית, זה חוק טבע. שהנפש הזאת יש בה את האפשרות בחירה. כן, אבל בסופו של דבר, האפשרות בחירה גורמת שבמציאות יכולים להיות כמה תרחישים, נכון? יכול ללכת שמאלה, ימינה, ישר, אחורה, יכול לעשות גם אין ספור פעולות נוספות. כל זה, אין חוק טבע שקופה לכאן או לכאן. זה, אני אומר, תיאור המציאות אחרי שהיא נוצרה, שהיא כל שלושת החלקים האלה. אני רוצה לעבור למושג הבא, קיום המציאות. שוב, יצירת המציאות, הבריאה, זה עצם זה שנוצרה פה מציאות שלא הייתה קיימת קודם לכן. זה אמרנו, זה ודאי שיש עשייה אלוקית, ואת אותה מציאות שהקדוש ברוך הוא יצר, כשאנחנו בוחנים מה כלול ביצירה הזאת, בנקודות שאנחנו רוצים להדגיש כרגע, רואים, היא מחולקת שלושה חלקים, כמו שאמרנו. החלק ששומטים עליו חוקי הטבע, חלק ש... אין בו חוקיות קבועה, כלומר יש מסגרת כללית כמובן, אבל אין בו חוקיות קבועה, כלומר, ודאי שעל חלק מזה יש חוקי טבע, על חלק מהתופעות שקוראים להם מקרים יש חוקי טבע, אבל יש איזה שהן אפשרויות שבהן אין חוקיות. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה הקראי, ויש את התחום השלישי שזה העשייה של האדם. מה מקיים את כל המציאות הזאת? מה מקיים אותה? זו התפיסה של הרמב״ם ועוד, וזה מה שהבאתם בשם הכוזרי, שעצם מציאות השם מקיימת את כל מה שיש פה. מה שתיארנו עכשיו זה לא נקרא השגחה. זה עניין אחר. אין אפשרות קיום למציאות מבלי שיש את מציאות השם, שהמציאות הזאת, אחרי שהוא ברא אותה, תלויה במציאות השם, ואיננה יכולה להתקיים מחוץ למציאות השם. כלומר, בלעדי מציאות השם, סליחה, מילה מחוצו, לא מדויק, בלעדי מציאות השם. כן, זה מה שהרמב"ם כותב, בהתחלת הלכות ספרי התורה, וכל הממצאים לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. ואם עליה לדעת שהוא לא ימצוי, שום דבר אחר לא יכול למצא. לעומת זאת, גם המציאות לא תהיה מצויה, המציאות של השם תהיה קיימת. כלומר, יש תלות קיומית של כל ההוויה במציאות האלוהית. עכשיו, הרמב״ם סבר, זה לא המצאה שלו, ככה גם חלק מהפילוסופים היוונים סברו, שהתלות הקיומית הזאת היא מוכרחת מעצם טבע המציאות. זאת אומרת, הם חשבו בצורה שכלית על העולם וניסו להבין מה גורם לקיום של המציאות שלו, והגיעו למסקנה שהמציאות של אלוקים גוררת המציאות שלו, המציאות העולם. אפשר לומר, האלוקים הוא צורת העולם. אלוקים הוא צורת העולם. המציאות של אלוקים, זה מה שגורם לעולם להיות משהו. דרך אגב, כמו שאמרתי, מבחינת הרמב״ם זה אמת מדעית, זה לא קשור לדת בכלל. לא קשור. גם אם אין תורה, זה לא קשור לשום דבר. זה אמת מדעית. עכשיו, לא ניכנס לכל ההוכחות המסובכות לדבר הזה, השכליות, הלוגיות, למסקנה הזאת. זה מה שכותב ספר כוזרי, שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אנחנו אומרים את זה בתפילה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז מה אנחנו מתכוונים? משהו בורא את הכל מחדש כל יום? אנחנו מתכוונים שהוא מקיים את הכל. כן? זה נקודה שנייה, קיום המציאות. התלות של קיום המציאות במציאות השם. הלאה. הדבר השלישי זה ידיעת השם. שהקדוש ברוך הוא יודע כל דבר שקיים בעולם. ידע, יודע כל מה שקורה. וזו דוגמה חלק מהפילוסופים, כמו שהכוזרים מביא, הם טענו שאלוהים נעלה מעל ידיעת הפרטים. זו טענה שצריך לחשוב עליה. כלומר, מה שהם אמרו, זה בגלל שהרבה ידיעות ביחס, רוב הידיעות ביחס לעולם, או אפילו ביחס לאלוקים, כל הידיעות ביחס לעולם, הן חסרות משמעות. מה העניין לדעת מה שיש פה? כן. נגיד, אם היו אומרים לכם, אני יודע, שבאבא סאלי היה יודע את כל השחקנים של ריאל מדריד. מכיר את כל השמות שלהם, מכיר את כל המשפחולוגיה, למי הם נשואים, כמה ילדים שלהם, כמה פעמים הם התגרשו כל אחד מהם. מה הייתם אומרים? תגיד לנו, הבאבא סאלי, מה לעשות בחיים? נכון? זה מה שהייתם אומרים. אני אומר לשטויות האלה, מה? זה פלס את הזמן שלו, השטויות האלה. נכון? מה בזה אתם אומרים? הוא ברמה כזאת גבוהה, שמה יש לו עם השטויות האלה? נכון? עכשיו תחשבו על אלוקים. זה היה טענה של הפילוסוף בכוזרי. זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד? שמה, אלוקים יודע את כל השטויות האלה? מה זה מוסיף לו? בסדר? אבל אנחנו סוברים שלא כמותם, שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה. כן, ויש אין סוף פסוקים בתורה, עיני השם הביטות, כל אשר בארץ, שבע עיניים, כל הביטויים האלה שכתובים בתנ״ך, הרבה פעמים, בכל מיני הקשרים, מראים שיש ידיעת השם על כל מה שקורה במציאות. כל התורה מתארת מצבים, כן, תקחו מה שראינו, פרשת בעלותך. נכון, כתוב, והספסוף אשר בקרבו התלהבות אהבה וכולו, ואז הקדוש ברוך הוא כועס. המרגלים באו, יצאו דיבת הארץ רעה, יש תגובה אלוקית. זאת אומרת, אלוקים יודע מה קורה. לא נעלה מעל ידיעת הפרטים. זה נקרא ידיעת השם. זה עדיין לא השגחה. מה זה השגחה? השגחה זה הטיפול של השם במה שקורה במציאות. התערבות. מטפל. בואו נתן לכם דוגמה כדי להמחיש את זה. בואו נניח שאמרו לכם, בואו תהיה בייביסיטר על איזה תינוק. מה כלול במה שאמרו לכם? נניח שאתה, תינוק הזה הסתובב פה בגן, ואתה הסתכלת על כל מה שהוא עושה. אתה עשית את התפקיד שלך? אז ברור שלא. אבל אתה אומר, אני ידעתי כל מה שקורה איתו. כל רגע נתון, אם שלא הייתה מתקשרת, היית אומר, הנה, עכשיו הוא מטפס על העץ, אתה רואה, הוא 20 מטר בגובה. הייתה ישר מתעלפת, אבל... אתה יודע בדיוק מה קורה איתו. הנה, עכשיו הולך ימינה, עכשיו הולך שמאלה. אתה משגיח עליו? לא, נכון? מה זה להשגיח? זה לא רק לדעת מה קורה, לטפל. זאת אומרת, על פי כל מיני עקרונות, מה נקרא טוב ביחס לתינוק הזה, אז אני לא רק יודע מה קורה איתו, אלא גם אני דואג לו, לטפל בו. זה נקרא השגחה. להשגיח זה לטפל. זאת אומרת, אלוקים לא רק יודע מה קורה במציאות, אלא הוא גם מטפל במציאות. כן.
למה הוא לא ברא אותה
מתחילה
שהוא לא צריך להשגיח?
לא. כי הוא ברא אותה, אתה יכול לשאול למה הוא לא ברא אותה מושלמת. זה בעצם השאלה. אז הוא לא ברא אותה מושלמת בגלל שהוא רצה שבני אדם יפעלו מכוח הבחירה שלהם ויגיעו לשלמות. זה בגדול. אבל אני רוצה לשאול שאלה על מה שאנחנו אומרים. מה זה ההשגחה, מה אנחנו אומרים? זה לא לדעת מה קורה, אלא גם לטפל, נכון? זאת אומרת, להתערב. אני לא יודע בשאלה מה העקרונות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מתערב. שזו שאלה. כלומר, באיזה הקשרים הוא מתערב ובאיזה אופן הוא מתערב. באיזה הקשר, באיזה אופן. לא שואל את השאלה הזאת. אני שואל, איפה יש לו מקום להתערב ביחס למציאות? הרי אחרי שהוא ברא אותה, והוא קבע שיש בה חוקי טבע, נכון? שבהם הוא לא מתערב. חוץ ממקרים חריגים במיוחד. מה שנקרא בלשוננו נס, הקדוש ברוך הוא לא מתערב במציאות. דרך אגב, הרמב"ם סבר שגם בניסים הוא לא מתערב, אלא הוא חוקק מלכתחילה את החוק של הטבע באופן כזה שהמציאות תכלול החרגה. זה כתוב בעצם בחז"ל, נכון? תנאי עשה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שהים, כשעם ישראל יעמדו באותה נקודה של זמן ויצטרכו לעבור שם, שהים ייבקע. זאת אומרת שתפסיק פעולת הטבע של זרימת המים. כן, וכל מה שהיה כלול שם באותו הנס. זאת אומרת, אפילו זה, אבל על זה יש מקום להתווכח. אבל גם אם נניח שביחס לניסים אנחנו רואים התערבות של אלוקים כרגע, כן, טיפול במציאות, שינוי עכשיו של הטבע, נניח שזה נכון, אבל זה כמעט ולא קורה דבר כזה. אז איפה בא לידי ביטוי ההשגחה שלו? הרי לא נשאר לו איפה להשגיח. זה יודעים מה התשובה של הרמב״ם וגם של הרמב״ן. הוא משגיח במרחב, במציאות שאנחנו קוראים לו מקרים. אתם זוכרים שאמרנו מקודם שהמציאות, אחרי שקדוש ברוך הוא יצר אותה, מחולקת לשלושה חלקים. המרחב ששולטים בו חוקי הטבע, המרחב שאין בו שליטה לחוקי טבע, הוא נקרא מקרים, והמרחב השלישי זה מה שכלול בבחירת האדם, באפשרויות הבחירה. אלוקים לא מתערב לא בראשון ולא בשלישי, רק בשני. בסדר? כך הבין הרמב"ם, כך הוא כותב. במורה נבוכים, וככה גם, אני אומר, ראשונים אחרים גם מבינים את זה בצורה כזאת. עכשיו אני רוצה להעיר שתי הערות. אחד, קודם כל, לסבר לכם קצת את האוזן, מה השיקולים של ההשגחה. מתי הוא מחליט להתערב? אלוקים מתערב, ושוב, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה. אתם יודעים, יש בזה הרבה הרבה בלבולים. אלוקים מתערב כשהוא רואה לנכון להתערב על פי מושגי השכר והעונש. כלומר, הרי יש שכר ועונש גם בעולם הזה. התורה מלאה מהדבר הזה. אם בחוקותיי תלכו, אני תגיש בכם ביתם וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כתוב בתורה שאלוקים מתערב במציאות כאשר צריך לתגמל שכר. ואלוקים מתערב במציאות כאשר צריך להעניש עונש. עכשיו שוב, במה הוא יכול לפעול? לא יכול, הוא יכול לעשות הכל, כן? אבל במה הוא פועל? במרחב שאין בו חוקי טבע. בואו נתן לכם דוגמה ביחס למה שכתוב עכשיו בחוקותיי. מה כתוב שם? זה תגיש לכם בעיתם, נכון? אומר הרמב"ם, גשם בשאלה של האם ירד, איפה ירד, כמה ירד, מתי ירד. כל זה אין חוקי טבע. הקדוש ברוך הוא השאיר את זה באופן כזה שזה תלוי ועומד. מקרים. זאת אומרת, אם הוא יחליט לא להתערב, אז זה יקרה באקראי. עכשיו, יכול להיות בדרך כלל זה יקרה בצורה מסוימת, אבל אין חוקיות קבועה. מאיפה הגיע למסקנה כזאת? קודם כל זה כתוב בתורה, ואין הסבר להתאהבות, אלא אם כן אומר שאין חוקי טבע, אבל אני מחיש את זה רק בתפיסה פשוטה. האם אתם מסופקים אם השמש תעלה מחר בבוקר? יש לכם ספק? לא. מאיפה אתם יודעים? אתם נביאים? אנחנו חיים בתוך חוק, אנחנו רואים שיש חוק טבע שהשמש כל כמה שעות יש תופעה שקוראים לה זריחה. אנחנו יודעים גם להגיד את זה, כל 24 שעות. התופעה הזו קיימת. האם אתם יכולים לנבא, האם בעוד יומיים ירד גשם? או לא ירד גשם? אתם יכולים להגיד, שמע, בעונת הקיץ, יש סבירות גבוהה שלא ירד גשם. ויש לפעמים שגם בקיץ אפילו יורד גשם. ובואו נניח שאנחנו נמצאים בעונת החורף. האם בעולת החורף אתם יכולים להגיד לי מראש איזה ימים ירד בהם גשם, איזה ימים לא ירד בהם גשם? עכשיו תאמרו, יש חזאים. זה מה שאמרתי, שהמדע שלנו היום לוקח אותנו לתפוס את זה בצורה קצת שונה. אבל גם אחרי החזאים אנחנו יודעים שיש איזשהו מרחב תמרון. לא 100%. זה לא 100%. כן? זאת אומרת שבתחום הזה לא שולטים חוקי טבע. וככה בעוד, כמו שאמרנו, כל מיני דברים באקראי, כן? האם נוכל לומר מראש, כשיש איזושהי רוח, איזה פריטים יזוזו מקומם, איזה פריטים יזוזו מקומם? אז אמרנו, לא, במין, אתה מסתכל על העולם, אתה אומר, אני לא יודע כבר מראש, לפעמים זה, לפעמים זה, זה אומר שיש מקרים. ובמקרים יש התערבות אלוקית, ורק במקרים. טוב, אנחנו נעצור פה. נחזור על זה עוד, כי זה דברים חשובים מאוד מאוד מאוד. תזכרו את ארבעת הדברים שאמרנו, זה עליו לכם הרבה הרבה סדר, בהרבה דברים שאתם תלמדו את צרמותינו הראשונים, וכך צריכים להבין גם למה הייתה הקשות הזאת. כלומר שיש מקרים, ומה השוני, הפעם אני מדבר על זה, בין התפיסה שלנו היום, המדעית, או לפחות הנטייה המדעית שלנו היום, שהיא שונה התפיסה הזאת. מה זה הדבר הזה?
כוס
מוזיקי. כוס... קיבלתי אותה במתנה. בהשאלה.